ערב טוב, אנחנו כאן בספר הכוזרי. במאמר ראשון, אנחנו כאן בפסקה כ"ו, כ"ז, כן? אם נסכם את הנקודה שאנחנו כרגע נמצאים בה, בפסקה כ"ה, אמר החבר, שהאמונה של עם ישראל, ואמונה זה לא מילים באוויר, זה אמונה מחייבת, אנחנו נדגיש אותה. אפשר לתפוס אמונה כמשפטים מאוד יפים, סיסמאות רוחניות ושאיפות רוחניות. כשאנחנו מדברים על אמונה, זה אמונה שאנחנו, מה זה מחייבת? שהחיים שלנו מחוברים לבורא עולם. בעזרת השם נביא כמה פסקאות למושג הזה. אמונה זה בעצם חיבור ממשי לבורא. ומה המשמעות של חיבור ממשי? לא בסיסמאות. זה חיי אמונה. כן. חיי אמונה. חיים האלה, בפועל, מתי הם התחילו? חיי אמונה הממשיים מפורטים. מתן תורה, נכון? אבל באמת, יסוד של מתן תורה, מאיפה הוא מתחיל? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ובאמת הנקודה הזו, למה, איך אנחנו מגיעים למציאות המיוחדת הזאת של חיבור ממשי לבורא, של חיים רוחניים, חיים ממשיים, פיזיים, אבל החיים הפיזיים האלה הם באמת מחוברים יום יום שעה לבורא. הכל מתחיל מכך שיצאנו ממצרים. הקדוש ברוך הוא התחבר אלינו. אנחנו זוכרים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כל המדרשים האלה הם מדגישים את הנקודה הזו, שיש כאן חיבור חי. זה נקרא להאמין. להאמין זה אני חי עם הבורא. כן? יש כאן השפעה מלמעלה, כן? בורא עולם התחבר למציאות של עם ישראל. ועם ישראל מקיים תורה, נגיד משפט כזה, לא בגלל שזה אמת. אלא הוא מקיים מצוות, לא בגלל שזה אמת, נגיד ככה, הוא מקיים מצוות כי זה הוא. אני מקיים מצוות כי זה הטבע שלי כיהודי. זה המציאות שלי. זה לא שטוב, אני הגעתי למסקנה שכלית, שדבר הכי נכון זה להניח תפילין. לא. זה ודאי נכון ברובד מסוים שזה אמיתי, אבל זה הרבה יותר עמוק מהמילה שזה נכון. זה פשוט אני, זה החיים שלי. אלה הם החיים של היהודי. להאמין. ולהאמין הכוונה... לחיות את הבורא. לחיות חיי יום יום, שעה שעה, את רצון השם. וזה מתבטא במצוות. כן? אם כך תשאלו אותי, יהודי שלא מקיים מצוות, האם הוא מאמין? מה? בפוטנציאל, כן, אבל בעצם, לולא, אם אין מצוות, כן? אז אין אמונה. כלומר, אם זה לא חיי אמונה, אז ברובד מסוים, אנחנו לא יכולים להגיד שאין כאן כלום, אי אפשר להגיד שאין כאן כלום, כן? אבל באמת, הנקודה הזאת שאנחנו חיים בממשות שלנו את הבורא, זאת נקודת האמונה. עכשיו, אם ככה, הדבר הזה מדליק לכוזרי נורה אדומה מאוד קשה. אומר, אתה אומר שלהאמין זה קיים מצוות? אז מה עם הגויים? אם אתה אומר ככה, להאמין זה להאמין בבורא. יש כאלה שחייבים קיים מצוות, ויש כאלה שלא חייבים. זה לא מציק לכוזרי. כגוי, כן? כרגע הוא עדיין גוי. עכשיו, תראו מה הוא אומר לו. לא, 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 לא. להאמין זה לחיות חיים מעשיים את האידיאלים. לא לחשוב מחשבות, זה... אלא לחיות חיי אמונה. ואז בעצם אומר הכוזרי, פסקה כ"ו, בוא נראה. אם ככה? לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. ובעצם מה מציק לו בזה? מה אכפת לך? מה אכפת לך שרק היהודים יקיימו במצוות? אבל הרבה יותר אכפת לו, כי בעצם זה אומר, לכאורה כרגע אנחנו אומרים, שאור האמונה, בורא עולם משרה שכינתו רק אצל היהודים. ואיפה הגויים שייכים לעניין הזה? בעצם אתה אומר, אני, ל-90% מהעולם, כן? 90% מהעולם, לא שייכים לעולם האמוני. כן? וזו אמירה שהיא באמת קשה גם מבחינת תפיסת עולם, הרי כל המסר של עם ישראל, שהנה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במציאות, והקדוש ברוך הוא קשור לעולם. ופתאום אתה אומר לי, לא, לא, לא. הקשר והאמונה, אם נדבר על אמונה כחיבור, שייך רק ליהודים. וזו אמירה מאוד קשה. הגויים, איפה הם מחוברים לבורא עולם? איפה האמונה נמצאת אצל הגויים? וכאן, זה כאילו, זה סתירת לחי. כאילו, זה ממש איזושהי אמירה בשביל קוי, ככוזרי, זו אמירה מאוד קשה. אני לא יכול להגיע לאמונה. גוי לא יכול להגיע לאמונה. בהמשך נראה שזה לא מדויק, ככה זה רק איזושהי קושייה. בהמשך נראה שיש דרך לגוי להגיע לאמונה. דרך מה? שהוא מחובר לעם ישראל. כן? השם אלוקי ישראל. כן? אבל כרגע אנחנו נשארים בשלב של, אנחנו לא מבינים, איפה הגוי שייך לאמונה הזו. בסדר? נמשיך הלאה בפסקה כף זין. בסדר? שאלה, שלום הרב, ואילו יהודי הוא מה שאנחנו מגדירים תינוק שנשבע, ולכן מרגיש מרגיש מאמין שחייו הם מחוברים לדת ממנה את הגוי וכו', האם לא חירה שכלית להצביע על דת האדם למה שמשתו לשיב? טוב, הנושא הזה של יהודי שתינוק שנשבע שהוא לא בפועל לא מקיים מצוות, אבל הוא שייך במהותו למצוות, אנחנו נדבר על זה. מה יהיה עם יהודי? בפעל, לצערנו, לא קיים מצוות. אבל במהות שלו הוא קשור למצוות. ואם הוא חייל בצהל, הוא לא קיים מצוות? אין לו כיפה. מה? זה תשובה. הוא מחובר, הוא גר בארץ, עזוב חייל בצהל. לגור בארץ, זה כל הזמן להיות בסוכה, שזה ביטוי כזה של הרב קוק. אדם שימצא כל המסוכה, מקיים מצווה, יושב בסוכה. אדם שיושב בארץ, הוא עטוף במצוות. נכון, לא כל המצוות. לא כל התרי"ג. אבל מצווה כל כך מרכזית, יישוב הארץ למשל, כן? אז הוא לא מקיים. כן, אני רק רוצה לומר שאתה אומר חילוני, גוי, חילוני, דתי, זה סיסמאות סך הכל. נכון שיש לצערנו יהודים שהם לא קשורים לכל תרי"ג מצוות, כן? אבל יהודי במהותו שייך למעשיות הזאת. הוא בצבא, הוא בארץ, כן? היהודי כשהוא עכשיו, אפילו חוץ לארץ, כשהוא עוזר, כשהוא מחבל את ההורים שלו, אז הוא מקיים תרי"ג מצוות, כן? אין דבר כזה, יהודי כל חייו, לא משנה מה הוא יעשה בסוף, הוא מקיים מצוות. ודאי שהרבה הרבה מתארג מצוות הוא מקיים. בן אדם חברו וכו'. טוב. אבל זה נושא שנראה אותו בהמשך. בוא נראה. אמר החבר, אמנם כן. אמנם כן, לגבי המושג שבאמת קיום מצוות, התורה, זה דבר ששייך רק לעם ישראל. כן, כאן אנחנו נבהר את המושג סגולה, כן? כל היסוד הזה שקיום מצוות הוא רלוונטי רק לעם ישראל. עכשיו נעשים כאן נקודה. האם הכוונה שהגויים לא שייכים לצד, אין להם צד רוחני? האם הגויים אין להם שאיפה לאלוקים? אין להם שאלות רוחניות? התשובה היא, לא רק שזה ודאי לא נכון, שבאמת גויים הם בני אדם, הם צלם אלוקים עשה את האדם, מבחינה הזאת, שיש להם חשיבה רוחנית, ויש להם שאלות רוחניות, והם יכולים להגיע להרבה הרבה הרבה שאיפות רוחניות. נגיד יותר מזה, יש הגאון מווילנה כותב דבר מדהים. הוא אומר ככה, ישראל, כן, הנשמה של הישראלי מן הארץ. הנשמה של הגוי מן השמיים. עוד פעם אני חוזר. איך אומר הגרא? הנשמה של הגוי מן השמיים. וקשה להסביר את הדבר הזה. כן. כשאמרנו, מדברים על סגולה, זה לא אומר שהגוי הוא יצור שלא מעניין את הרוחניות, ואין לו שאלות רוחניות, ואין לו איזשהו שאיפות מוסריות. כן? אדרבה, הגוי נשמתו מהשמיים. כן? צלם אלוקים עשה את האדם, זה גם גוי. כן? צלם אלוקים. כן? יש בו זה משהו אלוקי במציאות שלו. אבל ההבדל היסודי בין היהודי לגוי, הוא שאצל הגוי זה נשאר בשמיים. כוונה? שאצל הגוי, ודאי שהצד השאיפתי והרוחני והתיאורטי יכול להיות מאוד מפותח. יכול להיות מאוד מפותח, לא רק יכול להיות ודאי. יש גויים שיש להם שאיפות וכו' וכו'. נשמתו מן השמיים, כן. אבל כשאנחנו מדברים על ההבדל בין היהודי לגוי, זה דווקא בצד הארצי. כמו שהגרא אומר, אני חוזר, אצל ישראל, אצל היהודי, נשמתו מן הארץ, הכוונה שהנשמה הזו, האמת הזו, כן? הרוחניות הזו, היא מסוגלת וצריכה להתממש ביום יום. בארץ, בארציות, בידיים, ברגליים, כן? אז אם ישאל שאלה, איפה האור האלוקי מופיע אצל הגוי? הוא מופיע, לא שיש החשכה. כן, שאלנו לפני כן, אצל הגוי, מה, אין אלוקים, אין שום דבר, אין... לא, יש. בצד התיאורטי, יש. יש הערה, יש חיבור, אבל זה חיבור רק ברובד היותר עליון. אז אם ככה, זה מאוד חשוב להגדיר את זה. לעולם לא נאמר שלגוי אין חיבור לבורא עולם. עד רבה, בצד העליון, בצד השאיפתי, אנחנו מדי, ודאי שאנחנו לא כופרים בזה שיש מיליוני גוי, שיש להם שאלות רוחניות. כן, הנה. השאלה היא, האם אמונה היא אמיתית יותר מהשכל, ועליה יקום או ייפול קיום המצוות? ומה בין יהודי משיחי למשל, שמרתו מרגיש ומאמין, שהוא שייך בכל רמח איבריו למקום בו נמצא לבינינו? לנקודה הזאת של היחס בין השכל לבין האמונה שהיא לא שכלית, זה לא נדבר עכשיו, דיברנו בשיעורים הקודמים ונדבר בהמשך. כרגע אנחנו עושים את ההבחנה בין היהודי לגוי מצד השאלה מה הסגולה של היהודי? מה ההבדל? מה הנקודה של היהודי? אמרנו שזה לא נכון למה שרק יהודי יש לו תפיסות רוחניות. אומר הגר"א, מה פתאום? ברור שיש גויים חסידיים, חסידים, ויש גויים חכמים, שהם יכולים לתת לך הרצאות מכאן עד הודעה חדשה בעניינים מוסריים רוחניים. אבל הוא לא יכול לחיות חיי אמונה. כן? הוא לא יכול לחיות חיי אמונה. בדרך עקיפה כן. אם הוא מחובר לעם ישראל, אז כן. כן? אבל זו הסגולה. הסגולה זה לחיות חיי אמונה. נמשיך הלאה. איך הוא מפרט את היסוד הזה? אמנם כן. כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. כאן, מעניין שהחבר נכנס לנושא של הגירות. כן? מי זה נלווה אלינו? מה פירוש נלווה אלינו? הכוונה, גר. כן? וגר יכול להתחבר ל... מה זה גר? גר אין לו סגולה. הוא לא מבני אברהם, יצחק ויעקב. כן? אז איך גר יכול להתחבר לעם ישראל? אה? מה זה, אני מחליט שאני יהודי, אז זהו? באמת לכאורה, מה זה גירות? מה, גוי? כל גוי בכל העולם יכול לבוא להחליט, אני מתחבר לעם ישראל. עשה תהליך, פתאום הוא נהיה יהודי. כן? אבל אם אין את התכונות האלה, אז איך הוא יכול להפך ליהודי? מה? אין בו את האור האלוקי. מה? אז א', זה מראה, עצם זה שיש גירות, סימן שאצל הגויים זה לא אפס. זה לא שאין בו שום תכונה רוחנית. כי אם היה מצב כזה, תראו, אבן יכול להיות תפוח? אבן יכולה להיות תפוח? לא. אז איך גוי יכול להפך ליהודי? אז זה בכוונה הוא מדגיש את זה. אני מסביר. הגירות זה דבר מופתיע. כי אם אנחנו מדברים על זה שיש מה שנקרא עם ישראל, סגולה, זה יצור בפני עצמו. יש גוי, יצור אחד, ועם ישראל יצור אחר. אבל התופעה הייחודית שאנחנו קוראים לה גירות, היא מוזרה. אמרתי, אם אבן תרצה, אני רוצה, אני מאוד אוהבת להיות תפוח, אני אהיה תפוח. זה, אבל מעניין שיש תהליך של גירות. מה זה אומר לעומק? מה זה מראה? שבמקום מסוים ההפרדה בין הגוי ליהודי, כן? זה לא הפרדה טוטלית. מה אני מתכוון להפרדה טוטלית? זה לא שבעומק, בעומק לגוי אין שייכות ליסוד האמוני הבסיסי. כי אם לא היה לו שייכות, הוא לא יכול להיות לעולם להתגייר. אני חוזר. לעולם הוא לא יכול להתגייר. כן? ואם הוא יכול להתגייר, סימן שמה? שבעצם כאן, דרך אגב, הוא קצת רומז תשובה על השאלה של הכוזרי. אני חוזר. מה הציק למלך? מה הציק למלך? הציק למלך אומר שגויים לא שייכים לרוחניות. אז אומר, לא, לא, הנה, אני אוכיח לך שגוי עקרונית כן שייך לרוחניות. מה הוכחה? מה הראיה שהגויים שייכים באופן כללי כן לרוחניות? הראיה שיכול להתגייר. כל אחד יכול להתגייר. זאת אומרת, יש לו את הפוטנציאל הזה, היסוד קיים. אלא מה, אצל היהודי זה יוצא בפועל, מתממש. כן? זה יכול, יש איזושהי סגולה, המשך נראה את הסגולה הזו. זה יכול להתממש. גוי כאשר הוא בוחר, זה מה שכותב כאן מפורש. גוי, כאשר הוא מחבר את עצמו לעם ישראל, הוא דרך הגירות, זה המהלך של הגירות, הוא באמת מצליח להוציא לפועל את הסגולה שקיימת גם בגוי. נגיד ככה, יש משפט ברב קוק, דבר מאוד מעניין. בגוי זה נמצא באיזשהו מקום מאוד פנימי שהוא לא מסוגל להוציא לפועל. כן? תחשבו, זה כמו איזשהו תכונה פנימית בגן, עמוק 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 בתוך הגן. אבל מה האבסורד? מה הנקודה? שהגוי לא יכול להוציא לממש את זה. כן? יש תהליך הלכתי שאפשר לממש. איך? מהו התהליך ההלכתי? יו. כן? אז זה קצת עונה. נסכם. זה קצת עונה לתשובה, לשאלה של המלך. לא, לא. ודאי שברובד מסוים לגוי יש שייכות לעניין האלוקי. בסדר? אומר כאן החבר, כל מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, בתנאי שזה כיחיד. למה הוא מדגיש שזה כיחיד? כי לאומה גויית, זה כאילו, האומה הגויית היא אומה אינטרסנטית, זה משהו מאוד חומרי. כל המושג של עם, בתכונה הגויית של העם, כן? איך נוצר עם גוי? איך סתם עם איך נוצר? מה? אינטרסים. אינטרסים. הצד הכי מחוספס בגוי, זה דווקא הצד הלאומי. דרך אגב, הפוך מעם ישראל. זה דבר מעניין. מה מייצר את הצד הלאומי מצל עם ישראל? הנקודה הרוחנית, נכון? מתן תורה. מה מייצר את הנקודה הלאומית בגוי? אצל הצרפתים. הצד הממשי, הצד החיצוני. הצד האינטרסנטי מסוים. הנה, חיים ביחד, מתאגדים. מלא מלא, נגיד, באירופה. כל מיני עמים גרמניים, כן, שמה, החליטו להתאגד, הנה, הנה, יש כאן עם. אז גוי רק כפרט יכול להתגייר. זה עקרוני. כפרט, הוא יכול למצוא את הנקודה העיונה שבו, בפנים, בפנים, כפרט. אבל לא יכול להיות מצב שעם, יודע מה, איזה עם, עם באירופה, לא משנה, עם כעם מתחבר, כי זה קליפות. יש גם דבר מאוד מעניין. הצד הלאומי בגוי זה דווקא קליפות. הקליפות הכרחיות, אבל הן קליפות. כן? אבל גוי כיחיד, יכול להוציא לפועל את הנקודה הפנימית שבו, עד כדי כך, זה מה שהוא כותב כאן, שכאשר מי שנלווה אלינו מן האומות כיחיד, יבאו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. מעניין. יש כאן מילה טוב. ואני רוצה להדגיש את המילה יטיב ואיתו. מה זה קשור לטוב? מה? להיות, לקיים תרי"ג מצוות זה טוב? כן. אתה עונה? כן. כן. יטיב עמנו האלוה. כלומר, המהלך הזה שהקדוש ברוך הוא התחבר אלינו, והוציא אותנו ממצרים, ונתנו את התורה, צריך לזכור את היסוד הזה. זה מהלך של הטבה, זה מהלך של חיבור, זה לא מהלך של איזשהו תהליך של הכרח, תהליך, זה שפע אלוקי, זה התרוממות, כן? הקדוש ברוך הוא מרים אותנו. משפיע עלינו שפע רוחני, שכאן הכוזרי קורא לזה, רבי יהודה הלוי קורא לזה הטבה, כן? ומעניין, גר, יכול להיות מצד אחד קצת כאילו יהודי, כאילו הוא עבר את התהליך של יציאת מצרים. למשל, האם גר יכול לשב בליל הסדר ולהגיד את כל הסדר של ליל הסדר? מה?
פרח אסור? ככה אני הבנתי, אולי אני טועה.
עכשיו, גר? גר, גר. גוי, לא גוי, גר. למה כן? למה כן? נכון. נשמתו אישה, אבל להמשך נראה שזה לא בדיוק. כלומר, כי זה כאן בבחירה. זה לא אותה מעלה כמו יהודי, ויש בזה כמה השלכות הלכתיות. כן? אבל הוא כן יכול להתחבר למהלך הזה של עם ישראל. כן? יכול לשבת בליל הסדר ולדבר על אבותינו. כן? זה אבותיו הרוחניים. כן? הוא קשור, נכון? וגם כתוב בספרים שנשמתו הייתה אשמה. התברר, כן, גר שהתגייר. מה התברר למפרע? מה התברר? שברגע שהוא בחר, סימן שמה? שנשמתו הייתה אפילו בהר סיני. כן? אז ככה התברר. כן? הוא קשור למהלך של עם ישראל. כן? יש כאלה יפה? מה יהיה? אבל כל הכוזרי התגייר. מסופר, אני אמרתי שעם לא יכול להתגייר. אבל מסופר שכל עם הכוזרי. תשובה כפרטים. נכון? לא כעם! זה לא שעכשיו יש עם ישראל ועם כוזרי ביחד... לא, כפרטים. ברור, כפרטים. כי אצל הגויים הלאומיות זה קליפות, זה חומריות, זה לא, זה אינטרסנטיות. אני חוזר, כן? זה אינטרסנטיות, זה לא... לכן הוא מדגיש, כפרט. בסדר? בוא נמשיך הלאה. אבל שבו לא ישווה אלינו. יש כאן החידוש של הכוזרי, האם גר הוא לגמרי כמו יהודי? מה? לכאורה זה חידוש גדול, לך אגב זה לא מוסכם כל הראשונים. הכוזרי אומר, וכאן הוא גם מדגיש את זה, גר הוא לא לגמרי כמו יהודי, ודאי מצד הקיום מצוות ודאי שכן, מצד השכונה הרוחנית שלו ודאי שכן, כן? אבל כתוב, דרך אגב, משמע מהרמב״ם, שגר לא יכול להינבא, לא יכול להיות נביא. זה פלא עצוב, נכון? אבל זה דבר מעניין. כלומר, הוא כפרט שייך לעם ישראל. אבל הוא עדיין לא לגמרי שייך לעם ישראל, כי הוא לא שייך לצד הלאומי. זאת אומרת, הוא לא שייך לצד היותר כללי של עם ישראל, כן? לעומת כל יהודי, כל יהודי הוא שייך לרעיון הכללי. אנחנו שייכים לרעיון הכללי. הוא בחר להיות חלק מעם ישראל כבחירה פרטית. ונביא, למשל, זה הוא מחובר לכלל ישראל. נביא, כאדם נביא, הוא מחובר למציאות הכללית של עם ישראל, כן? אבל באמת גר, יש לו מעלה פחותה. הוא לא יכול להיות נביא. יש איזה רק השלכה אחת. אני חושב, אם אני לא טועה, יש לזה השלכה אחת, רק לנבואה. נכון? כך אני חושב. אבל האם גר יכול להיות... או עוד דבר, תגידו עוד דבר לגבי גר. האם הוא יכול להיות מלך?
או עניין של כהן גם יש...
כהן, עדיין, לא יכול להיות כהן.
לא,
גם... גם ישראל יכול להיות כהן, מה אתה אומר?
לא, אם הבת שלו יכול להתחתן עם כהן, משהו
כזה... לא, 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 לא. לא, אבל יש נקודות מסוימות, מעניין, יש נקודות מסוימות שגר עם כל אהבתנו אל הגר, ודאי יכול להיות גדול הדור. דרך אגב, גר יכול להיות גדול הדור, זה מאוד מעניין. יכול להיות ממש גדול הדור, ואנחנו, הנה, מי היה גדול הדור? מי?
רבי
עקיבא בן גרי, כן.
אונקלוס.
אונקלוס הגר. הנה, אונקלוס, אומרים שאונקלוס, זה נבואה, זה חזר. ידוע בספרי חז"ל שאונקלוס מתייחסים אליו לתרגום הזה כנבואה. הוא עצמו היה גר. מה? מי? הוא עצמו היה גר? אבל... רבי עקיבא בן גרי, כן, פשוט. כן? אבל לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. ממש ממש יהודי. אבל אני חושב למה זה ככה. כי באמת הנקודה הזאת של להיות יהודי, זה לא בא מבחירה שלנו. זה בא מרצון השם, נטו רצון השם. זאת אומרת, זו הנקודה אני רוצה להדגיש אותה. כל זה שאנחנו קיימים מצוות, זה בא מרצון השם. זה בא מקום טבעי לגמרי, נטו טבעי. אני לא בוחר. אני לא החלטתי, וואלה, בא לי להניח תפילין היום. זה אני לגמרי, זה בא ממקום 100% רצון השם. 100%. כן? הכל בא מסגולה, קוראים לזה סגולה. מה זה סגולה? מה ההפך מסגולה? בחירה אנושית. כן. כן, הנקודה הזאת של היהודי שהוא קיים מצוות, זה סגולה, זה ככה אני. זה לא שאני אומר, ולכן גוי בכלל לא חייב כן, להניח תפילין. למה הוא לא חייב? זה לא הוא. זה לא שלהיות גוי זה פחות אמיתי להיות יהודי, אני חוזר. הרי זה רע להיות גוי? לא. יותר מזה, האם יש לו אינטרס לגייר גויים?
לא.
אני חוזר. אין לנו שום אינטרס לגייר את הגויים. כי באמת זה עניין של טבע. אצל הגויים יש לו את הטבע שלו, את העניין שלו, את מה שהוא צריך להופיע בעולם. זה גוי, כן. אבל יהודי, הוא מקיים מצוות כזה, הוא כזה הטבע שלו. עד כדי כך, שבאמת כאן רבי יהודה הלוי אומר דבר מאוד עדין, שגר, כמה שהוא יהודי, זה לא עד כדי כך. זה לא לגמרי לגמרי, הוא לא יכול להיות נביא. למה הוא לא יכול להיות נביא? כי יש בו צד, כי הוא בחר בזה. כי זה לא לגמרי לגמרי הטבע הטבעי שלו שמלכתחילה בלידה. לא שאנחנו לא אוהבים את הגר, ואהבת את הגר, וכו' וכו'. פשיטה שאנחנו מעריכים מאוד את הגרים, אבל זה לא לגמרי אותה סגולה. אומר כאן, ממשיך החבר ואומר, כי אילו היה החיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, ואם באמת הנושא של קיום המצוות, ודרך אגב, כל הנושא של התורה, תורה ומצוות, כלומר חיי אמונה, זה בא מצד זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, היו שווים בה כל בני אדם, כלבן, כשחור, כי כולם בורא ויתברך. אבל אולם חיוב התורה אלינו ומצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים ומצד היות לא התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. עכשיו זה קצת קשה לדבר על, בוא נדבר דוגרי, זה גזענות. לא, אז בדיוק עכשיו זה הזמן, מה זה לא נותן תחושה קשה בבטן, לא? לכולנו עכשיו. מה זה גזענות הזאת? ציונות זה, מה האום טוענים? שציונות זה גזענות. מה זאת אומרת? אתה אומר, זה בן אדם אחד ככה, בן אדם אחד אחרת. כן? ובכלל, האמירה הזאת סגולת בני אדם. כן? יש כאן שאלה ששואלים, ויש לכם תשובה. מאיזה שבט יהיה הגר? מאיזה שבט? גר שמתגייר, ויש שבטים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. אז באיזה שבט יהיה הגר? מה? לא, לא שבט מסוים. מה? לא, לא. בן לא מתחבר, לא גרה, נכון. גיורת, אני מבין מה שאתה אומר, אבל גר, זך גר בן. שאלה, שאלה. לא לחשור. כן. באמת זה מעמד אחר. כל הנושא של הגירות זה מעמד אחר. אבל באמת הנקודה הכי מציקה כאן לכוזרי, וזה מה שהוא מביע, מה זה האמירה הזאת? זה באמת קצת גזע, כאילו זה אמירת, אנחנו שווים, אתם כאן, באמת מציק, וזה פסקה הבאה, אומר הכוזרי, אמר הכוזרי, פסקה הבאה, רואה אני אותך יהודי, מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שאב להיות פגור, ומה פגם? מה הפגם? המילה סגולה. המילה סגולה, אני צריך להמשיך לדבר על המושג סגולה, אבל בריאה, באמירה שטחית, סגולה זאת אומרת, אין, כולם, אנחנו שווים, אתם לא. כן? יש לנו גנים מיוחדים. אנחנו שווים. כל הגויים, ואז באמת, באמת, אומר המלך, עם כל האהבה שלי, עם כל הערכה שלי, מה שאמרנו, סיפורי אבות, וזה, ברוך השקט. מבין, מה זה הדבר הזה? כאילו, שאר הגויים לא שווים? מה זה? רק עם ישראל? רק הם שייכים לקדוש ברוך הוא? מה עם כל הגויים? ואז באמת החבר חייב להעביר כאן תהליך שלם של הסברה, שהנושא של הסגולה זה ודאי לא בא ממקום של עליונות. עליונות ממשית. כוונה, הגויים סוג ב', יהודים סוג א'. כן? זה לא ככה. מה כן? בוא נראה את המהלך שהוא עובר. בסדר? סעין אינה ואבאר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. כן, כרגע, מה הרגשה שאנחנו נמצאים בה? איזו צד גזעני. זהו, היהודים שווים. הגויים, סוג בית. אומר הכוזרי, דבר כמה תפשך? טוב, נו, בוא נשמע. אמר החבר, הלא תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול והלועדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. אומר, קודם כל מה כתוב כאן בעברית פשוטה? שהעולם הזה, יש בו, לכל פרט, לכל פרט בעולם הזה, בטבע, יש לו את התפקיד שלו. יש לו תפקיד שלו. יש צמחים ויש אבנים. האם הצמחים יותר טובים לאבנים? יותר מוסריים, יותר עליונים מעצמם? מה? מה יותר טוב? אבן או צמח? פשוט. לא, מה אתה שואל יותר טוב? יש תפקיד. הקדוש ברוך הוא יצר ממלכה. העולם הזה זה ממלכה. במלכה יש תפקיד כזה ותפקיד אחר. ויש טבע כזה ויש טבע אחר. כמו שהוא נותן כאן דוגמה. כן, לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם שייכים לצמחים ובעלי חיים. האדמה והאבנים, לא, כן? יש תפקיד לאדמה, ויש תפקיד לאבנים. ודרך אגב, כל המתיקות בעולם הזה, זה ההשלמה, הפאזל. זה פאזל. הרי ברור שהצמחים והבעלי חיים צריכים את הדומם, כן? ברור שיש כאן איזשהו איזון כזה. ויש כאן שני צדדים שכל צד נותן השני, וביחד נוצר כאן את הפלא הזה שנקרא עולם, כן? אומר כאן הכוזרי, זה הכלל טעון פירוט, אמנם אמתו. לא, אומר, צודק, ברור, שיש טבע לאבנים ומבנים, לעולם אבן לא תשאל למה אני לא צמח. למה היא לא תשאל דבר כזה? לא רק בגלל שאין לה פה, אלא בגלל שזה לא שאלה. לאבן יש תפקידה להיות אבן, כך הקדוש ברוך הוא בחר. כן. מישון מסוגל, אנחנו נגיע לזה. מה זה סגולה? כרגע אנחנו לא יודעים מה זה. כן, יש כאן הסבר שסגילה זה מסוגל, אבל כרגע אנחנו לא שמה. כרגע אנחנו מבינים סגולה זה עליונות. כן? ואם זה עליונות, מה זה הדבר הזה? כן? מה, רק היהודים שווים? מה עם הגויים? בסדר? אומר כאן הכוזרי, זה הכלל טעון פירוט, עולם אמת. אומר החבר, ובעניין הנפשי, שממנו מתחייבים תנועות, רצונות ומידות וחושים, חיצוניים ופנימיים וכיוצא בהם, נתייחדו כל בעלי החיים. מה הוא אומר כאן? שימו לב, לפני כן נדבר על הקטע הכי טכני, צמיחה, אכילה, בסדר? אז ברור שבעניינים של צמיחה ואכילה, יש יצורים שאוכלים, יש יצורים שלא אוכלים. עכשיו נדבר על עוד רובד, בפסקה למד ג' הוא לא נדבר על העניין הטכני, אלא בעניינים הנפשיים. הכוונה, ברור שלכל בעל חי יש את התכונות הפסיכולוגיות שלנו, כלומר, גם, רגע, גם בעל חי יש לו איזשהו תכונות, נכון? כלב לבעל חי, כן, כל בעל חי יש לו את התכונות שלו, כן? אבל אין לו שאלה למה כלב נובח וחתו, ונדע מה, ובעל חי אחר לא. נכון? כל אחד עם, עם הרצונות שלו, עם הסגנון שלו, כן? אבל הכוזרי, אף זאת אין לדחות. אמר החבר, ואילו האדם התייחד מכל בעלי החיים, מאוד מעניין, זה פסקה דווקא חשובה, פסקה למדעי. קודם כל הוא מראה לו, תתבונן על העולם, תסתכל שהעולם בנוי ממעגלים, מעגלים. מתכונות, תכונות, ואין קושייה על זה שהבן אדם זה לא בעל חי. בפסקה למדהי, הוא מגדיר את מהות האדם. מאוד מעניין. במה האדם שונה עם בעלי החיים? במה האדם שונה עם בעלי החיים? סקלו בפסקה למדהי, ואילו האדם מתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבות אדם. מה זה העניין השכלי? לפני שנתקדם. לפני שתקראו, אל תקראו ותגידו מה פירוש שכל. מה זה שכל? תענו אתם.
התבוננות.
באופן טבעי התשובה תהיה אינטלקט. כן? כלומר, האדם יש לו אינטלקט. הוא יכול לייצר מחשבים, הוא יכול לייצר אייפון, אייפד, אני יודע מה, אני לא יודע מה. כן? וחתול לא יכול. כן? אבל לא נראה מה המשך. האם הכוונה שיש להם שכל ויכול יכול לייצר מכשירים? לא! מה זה שכל? אומר כאן הכוזרי, שממנו מתחייבו לא פחות ולא יותר. שכל זה לא עניין של טכניקה. זה איזשהו, מה מחייב את האדם שיש לו שכל? תיקון המידות. א', כ-א', זה מאוד חשוב. כלומר, שכל זה לא עניין של יכולת טכנית לנצל את העולם הזה. זהו גם, זה ב'. אבל מה א', מה פירוש שכל אנושי? שכל הכוונה, הנקודה המוסרית, צלם האלוקים. שכל זה לא מחשב. הפוך, שכל זה הנשמה. שכל זה הצלם המוסרי של האדם. פי מתבלבלים, כן? הוא נשא, אדם חכם. כן, יכול להיות בן אדם לא מוסרי, אבל יש לו הרבה שכל. אומרים שיש לו הרבה שכל, אז אין לו הרבה שכל. כנראה שיש לו שיבוש בשכל. כן? השכל האנושי זה הנקודה הנשמתית, זה הנקודה המוסרית. זה השכל האנושי. א', מתוך כך, האדם גם יכול לעשות מחשב. זה ב', בוא נראה את הדברים בפנים. מה המיוחד באדם מעניין השכלי? שממנו התחייבו תיקון המידות. הנקודה המוסרית, הנקודה המידותית. כי זה השכל, זה הכישרון. הכישרון האנושי הכי גדול זה שיש לו רחמים. זה העיקר האדם, הנקודה האלוקית שבו, הנקודה המוסרית שבו. ואחרי זה תיקון ענייני הבית. מעניין, אני רוצה שנבין. רק בית זה, 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 זה הייטק. א' זה בית המדרש, א' זה תיקון המידות. מעניין, אני רוצה כאן דרגות, תסתכלו. רואים? דרגות. כשנשאר מקום בשכל, תמשיך הלאה. תיקון ענייני הבית, בדי, אייפן, זה, לא יודע, מחשבים, לא יודע, כן, ברור, השכל שלנו יכול לנצל, זה כישרון אנושי, לנצל את המציאות, אחרי, אבל הוא מדגיש אחרי, ולא עלינו, מה קורה עם זה הפוך? אז זה לא בן אדם, אז אם זה הפוך, זה לא מעמד של אדם. הוא מדגיש, אחרי, ואחריו תיקון ענייני המדינה. מעניין, כאילו, אחר כך כל מיני פוליטיקות כלליות, כן? אז, כן, יש כאן איזשהו סדר. עיקר האדם זה הנקודה המוסרית שלו, הנקודה המודתית שלו, הנקודה, כן, האלוקית שבו. אבל השכל לא נשאר שם, גם הוא יכול, האדם בשכלו יכול לבנות מדינה, יכול לבנות ערים, יכול לייצר מציאות, כן? וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. זאת אומרת, הנה, האדם יש לו יכולת לפתח דברים, כן? ובזה באמת האדם הוא מאוד 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 שונה מבעל חי. דרך אגב, יש מחקרים על זה, זה מה, בעל חי לא יכול לייצר מדינה? מישהו פעם ראה כברת? זה מדינה, מה אתה מסודר? מדינת ישראל או כברת? שאלה, אני רוצה לשמוע תשובה. מה אתה מסודר? מדינת ישראל או כברת? אין מחלוקת שכברת. אבל זה לכאורה, זה קצת מוזר. כי מה הוא אומר בסוף הכוזרי? הכוזרי אומר, הנה, אתה רואה, הבן אדם יש לו כישרון לייצר מדינה. כן? אבל גם בעלי חיים יכולים לייצר מדינה. כן? או, תשובה שאצל בעל חיים זה בא מתוך אינסטינקט. כן? לכן הוא מדגיש את זה. אבל זה לא שבעל חיים אין יכולת לארגן דברים. דרך אגב, אני רוצה להגיד, למשוך את זה יוצא, שאדם שאין לו את הפן המוסרי, אז הוא כמו כברת, בסדר, הוא יכול להיות כמו בעל חיים, כן? יכול לארגן דברים, כן? זה שגם גם בעל חיים יכול לארגן, אבל זה אינסטינקט, נכון? הרי לדבורה יש אינסטינקט לארגן, אומרים, נכון, אומרים שמי שמבין בזה, שזה משהו מדהים, לכל דבורה, נכון? יש את התפקיד שלה, היא יודעת בדיוק וזה, כל יקה, כן? מדינה מאורגנת, יש זה, יש שר האוצר, שר הפנים, הכל טוב ויפה. אבל אין תיקון מידות. אין תיקון מידות. כשאין את זה, זה לא בן אדם. כשאין את זה, זה לא בן אדם. לארגן מדינה, גם חתול, כן? מה?
יש
להגיד שמתבצר,
כמו שאנשים עושים להתבצר מאחורי חומות, להרים בתוך חומה, זה לא איזשהו אינסטינקט חייתי,
שלצורך... לא, לא, לא. עיקר האדם יש נקודה מוסרית. זה הנקודה. זה לא אינסטינקט. זה חשבון, זה חשבון פנימי, רוחני. אחרי כן, זה מה שאומר. נכון, אם אין אדם לא, זה לא בא ממקום של תיקון מידות, אז יש כאן אלא אינסטינקט, אבל זה לא ככה. באמת האדם, התכונה הטבעית שלו, כן? השכל שלו, זה לא שכל טכני. זה שכל רוחני. כן? בזה עיקר האדם. כן? היכולת הדיבור שלו, זה בא ממקום של תיקון מידות. זה בא ממקום של נקודה מוסרית. כן? אז שומה עלינו להיות בני אדם. זאת אומרת, אם ככה נסכם, נושא קצר, אדם שלא מתקן את מילותיו, הוא לא מה? הוא לא בן אדם, או שהוא לא, הוא לא מוציא לפועל את משהו, את הבן אדם שבו. כן? משפט אחר, כן? אבל סגור סוגריים. בואו ניכנס לנושא הכללי, ומה עסקנו? כאן בעצם החבר מראה לו, הנה, העולם הזה מחולק לחלקים. לא תמצא חתול ששואל את עצמו, למה הוא לא בן אדם? למה, למה חתול לא ישאל את עצמו את השאלה הזו? כי צריך חתולים וצריך בני אדם. כן, גם. מה? גם אם היה לו את התבונה, הוא לא היה שואל. לא. אבל אני רוצה להציף עוד שאלה. הנה, הוא לא מדבר על זה. אבל לעולם לא תשאל אישה למה היא לא גבר. לכאורה, כן? אני מקווה לפחות. ולא, גבר לא ישאל למה לא אישה. כן, הוא לא נתן את הדוגמה הזאת, אבל אנחנו יכולים להמשיך את זה. למשל, תמיד מדברים, האם ההבדלים בין גבר לאישה, זה בא מתרבות או מגנים? שבו שלנו ברור, זה גנים, זאת אומרת, זה סגנון. יש אישה ויש גבר. מי שמנסה להילחם בטבע הזה, הוא רק, זה סתם, זה להילחם בתחנות רוח. כן? יש מחקרים גם על זה, הנושא הזה. כל אחד יש את התכונה שלו, ואם הוא לא משלם עם זה, אז זה בעיה, בעיה פנימית, זה לא... אדם צריך לדעת, העולם בנוי מתכונות תכונות, ממעגלים מעגלים, יש בעלי חיים, כן? יש דומם, יש צומח, יש חי, כן? ומה המדרגה הכי עליונה? אדם. איך קוראים לאדם, לשון חזן גם? מדבר. מדבר זה השכל. כמו שאומר כאן הכוזרי, זה השכל. אומר הכוזרי, אף זה אמת. אמר החבר, ומה היא מדרגה למעלה מזאת? כאן עכשיו הוא מתחיל לגבי עם ישראל. מה הכוונה? האדם יש לו שכל. כן? יש לו צד מוסרי, בדתי. מה מעל האדם? כלומר, בתוך האדם, מי העליון שבתוך בן אדם? כן? יש כאן הנחת יסוד, שגם באדם יש מדרגות. אנחנו לא פלטה. אני רוצה אחר כך, לא השיעור הזה, שיעור הבן דבר על זה, ששיטת השוויון הסובייטית, שיטת הפלטה היא עקומה. יש הנחת יסוד שכל העולם מנוי מ... איזשהו קונוס כזה של מדרגה בתוך מדרגה בתוך מדרגה, וזה ככה נכון לעבוד, ומשך נדביר למה, כן? זה אומר ככה, בתוך האדם, ברור שהעולם זה לא פלטה, לא כולם שווים, זה הנחת יסוד. כי אם כולם שווים, מה ירים את העולם? פלטה לא מתרוממת, מה שמתרומם כאשר ישו כוח משיכה שמושך במעלה. אז שאל, באדם, אם אנחנו נניחים שלא כולם שווים, מי הוא, מה המדרגה בתוך האדם, בתוך האנושות? מי מושך את העולם קדימה? הרי ברור שמדינה צריכה מנהיג, הרי נדבר על זה קצת, למה לא נגיד כולם שווים? כולם שווים, אותו דבר, וכולם ביחד מנהיגים את העולם. הרי לא ידעת להגיד דבר כזה. הנה, תנו דוגמה הכי פשוטה. מדינה צריכה ראש ממשלה, למה? מה? לא, אבל יש לך איזה הסבר. כי שום דבר לא ירים, צריך נקודת אחיזה. מלך תפקידו לרומם את עם ישראל, דרך אגב. זה, כן, ראש הממשלה, לא אומר ראש הממשלה, נדבר על מלך ישראל, בסדר? מה זה המלך? זה לא שעכשיו זהו, מלך, כולם משתחווים לו, וכולם עבדים לו. לא. באמת מלך זה נקודה, זה בן אדם אחד, שהוא במדרגה העליונה, מעל שוק של כולם, שדווקא תפקידו להרים את המדרגה היותר נמוכה. המדרגה היותר עליונה מרימה את המדרגה היותר נמוכה. זה ברור שכאילו העולם בנוי במדרגות ולא פלטה. כשיש פלטה, דרך אגב, הרעיון הסובייטי היה שהעם ינהיג את עצמו. אתם יודעים שלא היה בהתחלה, לא היה נשיא ברית המועצות. מה היה? סובייט. מה זה סובייט? סובייט זה שהעם ינהיג את עצמו. כולם שווים, נכון? אבל זה הלך או לא הלך? זה הצליח או לא הצליח? לא הצליח, כי זה רעיון לא נכון. פלטה לא תוכל להתרומם. נדבר על זה אולי בעריכות עוד כמה פעמים, צריך נקודת אחיזה שמרימה. אז אומר כאן החבר, ומהי המדרגה למעלה מזאת? אמר כוזרי, לכאורה, מי הכי עליון באנושות? מדרגת החכמים הגדולים. כנראה שיש באנושות איזה אנשים שהם חכמים יותר. יש חכמים פחות ויש חכמים יותר. וחכמים חכמים יותר... הם באמת המדרגה היותר עליונה. הם יכולים להרים את העולם. כן? אמר החבר, איני מתכוון כי אם למדרגה מבדילה את בעליה הבדלה עצמית, כי יבדל הצמח מן הדומם, וכי יבדל האדם מן הבהמה. אני חוזר על המהלך כאן, צריך להבין את המהלך. המהלך הוא שלא, גם אם לא יש שם ישראל, גם אם ישראל לא היה קיים, צריך להמציא אותו. אני חוזר על המשפט שאמרתי, זה שעם ישראל שונה מהגויים, זה נובע עובדה שיש עם ישראל. אלא יש כאן הלכת יסוד. העולם הוא לא שווה. יש מדרגות. אגב, כמו שבעם ישראל לא כולם שווים, נכון? יש ישראל, חוץ מישראל מה יש? יש לוויים, יש כהנים, כן, יש מדרגות. עכשיו, גם כספר הזה, גם הכוזרי וגם החבר מבינים שלא כולם הם אותו דבר. השאלה, מי בכוחו, איזה קבוצה בכוחה להרים את העולם? אז מה הכוזרי אומר? איזה קבוצה יכולה להרים את העולם? הכוזרי, המלך. פסקה למדחת. מי הקבוצה שיכולה להרים את העולם? החכמים. כן, הנה, מצאנו חכמים. האינטלגנטים. אז אומר, לא, מה פתאום? אני לא מדבר על אנשים שהם עכשיו ישבו, למדו קצת יותר, קצת פחות. לא הם אותה קבוצה שיכולה להרים את העולם. אני מדבר אותה קבוצה שיש כאן תכונה, יש להם תכונה נולדת. כן? הם מכתחילה נועדו להיות אחרים. כסגולה, בורא עולם יצר מציאות אחרת. כמו שיש הבדל, להבדיל, יש הבדל בין אדם לחתולה, חייב להיות שיש... בתוך העולם קבוצה שנועדה להרים את העולם. שבורא העולם נתן את הייעוד, לא מקרי. בוא נקרא את הפסקה. איני מתכוון כי אם המדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה עצמית. מה פירוש ההבדלה עצמית? הכוונה, עצמית הכוונה שזה לא משהו במקרה שאדם בחר, או שהוא הלך לאוניברסיטה, זה יותר חכם, פחות חכם. זה בא ממקום של ייעוד. ייעוד. כן, הקדוש ברוך הוא, ברור שהוא בחר קבוצה מסוימת מתוך העולם, כדי שהוא ירים את העולם. אז הוא אומר, ואז הוא אומר דבר מדהים. ההבדל בין גוי ליהודי, זה כמו ההבדל בין מה? בין צמח לבין בן אדם. זה נשמע גזעני, אה? נשמע ממש גזעני. והאמירה כאן היא אומרת, לא, יהודי הוא לא בגלל שהוא בחר ובא לו והוא כזה. לא, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות כזו בעולם, של עם שיש לו תפקיד. זה לא בא מרצון שלנו, מבחירה שלנו, מהחלטה שלנו. יהודי זה גורל, אתם מכירים את הביטוי הזה? יש ביטוי כזה, יהודי זה גורל. זה יהוד, זה לא שאנחנו רצינו. ועד רבה, הרבה יהודים יגידו, מצד אחד אומרים, שלא עשה אני, גוי. אבל גם יהודי זה עול. מצד אחד ברור שלא עשה אני גוי. הצדיק אומר, וואי, ברוך השם, יש מצוות. אבל מצד אחד אנחנו, מצד שני, האם יבוא אלינו גוי, וישאל אותנו, האם נתגייר, מה נגיד לו? אומר הרמב"ם, נגיד לו, עדיף לך לא להתגייר. אתה יודע מה זה, כן, תרי"ג מצוות? אתם יודעים מה זה, תרי"ג מצוות? קמים בבוקר מודה אני, שחרית. אחר כך זה ברכות ללמוד תורה, זה אתגר, להיות יהודי זה אתגר. מי שלא מבין את זה, נולדת, כן, כשאדם נולד לעם ישראל הוא נולד לאתגר רוחני עצום, תרי"ג מצוות. אנחנו עטופים באתגרים מהבוקר עד הערב, כן? והקדוש ברוך הוא בחר בעם הזה, כן? קבוצה מסוימת בעולם, לרומם את העולם. ואתה לא יכול לרומם את העולם אם אתה לא מקיים תרי"ג מצוות. זה ייעוד מסוים, זה קבוצה מסוימת. אנחנו צריכים לעצור כאן. בסדר, עוד נדבר על סגולה ובחירה, אתם מקורות לזה. עזרת השם בשיעור הבא.